שאל אותי תלמיד, מה, למה צריכים את כל הדיבורים הגדולים, עם ישראל, כלל ישראל, כנסת ישראל? לכאורה, הגישה הפרטית שאומרת, תדאג לעולם הבא הפרטי שלך, לגדנה שלך, תעשה מצוות, שיהיה לך שכר, ולגמר הסיפור, למה צריכים את כל הדברים הגדולים? תמקד בעצמך, שיהיה לך עולם הבא. הפרשה שלנו עוסקת הרבה מאוד בכל הסוגיה הזאת. במקור אחד, מסכת פסחים, אומרת הגמרה, עוד זו דרש תודוס איש רומי. מה ראו חנניה, מישאל ועזריה, שמסרו עצמן על קדושת השם לכבשן האש? ידוע שזרקו אותם לתוך כבשן האש והם ניצלו. למה לכתחילה הם עשו את זה? אומר רשי, מה ראו שלא דרשו וחי בהם? ולא שימות בהם, צריכים לחיות. תוספות. מה ראו חיים של עזריה? פירש הקונטרס, פירש רשי. מה ראו שלא דרשו וחי בהם ולא שימות בהם? וקשה. זה היה בפרהסיה אהבה. הרי כל הסיפור הזה היה בפרהסיה, היה בציבור. הוא מסכין את בסנהדרין, אנחנו מסיקים במסכת סנהדרין. דלכו לאלמה בפרהסיה, אם גוי רוצה שתעבור משהו בפרהסיה, חייב למסור עצמו אפילו המצווה קלה. מה השאלה בכלל? על מצווה קלה, גם מפרסת שחיום מסורת הנפש. הוא מפרש רבינו תם, לצלם זה שעשה נבוכדנצר לב עבודה זרה אהבה. זה לא היה פסל, אלא אנדרטה שעשה לכבוד עצמו. זה האנדרטה של עצמו. זה לא הייתה עבודה זרה. אם זו הייתה עבודה זרה, אז ברור, למסור את הנפש, מה השאלה בכלל? אבל זה לא עבודה זרה, זה אנדרטה לכבוד המלך. על זה לכאורה אין מצווה למסור את הנפש. ומי הוא אומר תוספות? אבל לשון פלחו לא עתי שפיר. הגמרא אומרת שהוא אמר להם פלחו, פלחו זה לעבוד עבודה זרה. אז זה לא מסדר עם התירוץ כל כך, עם התירוץ הזה. ורי מפרש, מה ראו חיים של בזריה? שלא ברחו, היו צריכים לברוח. שרי קודם המעשה, היו יכולים לברוח. אז זה עוד תירוץ, למה הם לא ברחו? מה פתאום עשו את הנפש? אז השאלה שנשאלת, הרי אין שום איסור להשתחוות לאנדרטי. כל האיסור זה לעבודה זרה, לא לאנדרטי, לאנדרטה של המלך. מה, למה צריכים למסור את הנפש, לפי רבנו תם, על אנדרטה של מלך? אומר תלמיד הרמב"ן, רבי דוד בר ראובן בונפיד, הם דקדקו בדבר וראו שאותו נבוכדנצר הרשע היה עושה את האנדרטה הזאת לכבוד עצמו, ולמעט כבוד שמיים, מסרו עצמן לכבשן האש מקל וחומר מצפרדעים, שכל שיש בו עניין קדושת השם, ראוי למסור נפשו עליו. זאת אומרת, נכון שאין פה עבודה זרה, אבל יש פה איזה משהו, הוא עושה את זה לכבוד עצמו, ראוי למסור את הנפש. וכן כותב הנימוקי יוסף, במסכת סנהדרין, אם הוא אדם גדול וחסיד, ירא שמיים ורואה שהדור פרוץ במשהו מסוים, רשאי לקדש את השם ולמסור עצמו אפילו על מצווה קלה, כדי שיראו העם וילמדו ליראה את השם. היינו דאמרינן, מה ראו שהפילו את עצמו כבשן האש? פירוש, ולא השתחוו לצלם, שהרי לא עבודה זרה הייתה, אלא אנדרטי של מלאכים לכבוד בעלמה, אלא מתוך שהיו רובן טועים וסבורים שהייתה עבודה זרה, היה קידוש השם מה שעשהו, השעה צריכה לכך. זאת אומרת, יש פה איזה חסידות, מעבר למה שאתם אומרים, אין איסור להשתחוות לאנדרטה של מלך, אבל הם ראו שזה דבר שהעם פרוץ בכך, דבר לא טוב, קידשו את השם. עד כאן דיון לגבי עצם מסירת הנפש. אז מאיפה הם למדו שצריכים למסור את הנפש? אומרת הגמרא מקור 2, נשאו קל וחול מרצון מצפרדעים. וזה הפרשה שלנו. ומה צפרדעים? שאין מצווין על קדושת השם, כתיב בהו, ושעץ היעור צפרדעים, ועלו ובאו בביתך, ובחדר משכבך, ועל מיטתך, ובבית עבדיך, ובעמך, ובתנועיך, ובמשארותיך. מתי משארות מצויות אצל תנור? מתי אתה שם את המיטה שלך ליד התנור? בחורף, בשעה שהתנור חם. אנו שמצווין על קדושת השם, על אחת כמה וכמה. זאת אומרת, אם הצפרדים האלה נכנסו לתוך התנורים החמים, הם עשו את נפשם, כי ככה שם ציווה, אז כל בחומר שאנחנו, בני אדם, צריכים למסור את הנפש בשביל קדושת השם. וכל אומר המדרש, תהילים, ומניין דרשו חנניה מישאל ועזריה להשליך, להשלים עצמם על קדושת השם, מן הצפרדעים, מה כתיב בהן? ובתנוריך ובמשארותיך. הם מתי משארת מוצאת לתנור? בשעה שהתנור חם. מלמד שהיו משלימות עצמם לתוך התנור, הצפרדעים, לקדש שמו של הקדוש ברוך הוא. מה פרה להם? מה השכר? שכל הצפרדעים בסופו של דבר מתו. ואותם הצפרדעים שירדו לתנור לא מתו, פני שמסרו עצמם לשריפה כדי לקיים גזירתו של הקדוש ברוך הוא. אמר תודוס איש רומי, וכאן אמרו, מה עם הצפרדעים שאין להם זכות אבות ואין להם ברית אבות, על ידי שנתנו עצמם ומסרו נפשם לקדושת השם לא מתו? אנו, חנניה מישאל ועזריה, על אחת כמה וכמה, שאנו בני אברהם ויצחק ויעקב, יש לנו זכות אבות, ונצטווינו לקדושת השם, על אחת כמה וכמה, שצריכים למסור את הנפש. שואל הרב יהושע ויצמן, הוא אומר, אבל על הצפרדעים, אין בחירה, חובים, לא אמרו, רגע, נקפוץ לתוך התנורים אחרי, לא נקפוץ, מה? לא הייתה להם בחירה חופשית. זה הצטוו, עושות, אין להם בחירה. אז מה השוואה בינינו בני אדם לבין הצפרדעים? לנו יש בחירה חופשית, להם אין בחירה חופשית. אז הוא מביא קטע מאוד מעניין מפרופסור אהרון קציר, אשר מקום דמו, שנהרג בהתקפה על שדה התעופה בלוד. כותב ככה, מקור 3, כשמחנות נמלים לבנות, נתקלים במסעותיהם במכשולי אש, מטילות עצמן רבבות נמלים אל תוך הלהבות, ומחבות אותן בגופן, כדי לפרוץ דרך למחנה כולו. אולם התנהגות זו אינה בגדר מעשה גבורה עליון של אידיאליסט, אלא תגובה אוטומטית של מכונה קטנה, אשר פעולותיה נקבעות על ידי גורמי התורשה. כולנו נסכים שאין לייחס לנמלה תכונות מוסריות, מאחר שאין היא יכולה להחליט על פעולתה בדרך של בחירה חופשית ושיפוט עצמי. זאת אומרת, מסירות נפש בשביל הכלל זה דבר שטבוע בעולם. זה הדבר הכי הכי טבעי. הנמלות, הנמלים האלה ברור להם, מוסרות עצמם בשביל כל הנמלים של הכלל. זה דבר שטבוע. והשאלה הזאת, למסור את הנפש של הכלל, היא שאלה לא בריאה. כבר סיפרתי לפני כמה שנים, היה לי ויכוח עם יהודי חרדי בברוקלין. ואני סיפרתי לו שהייתה מלחמת לבנון השנייה, והייתי על קוצים. כל החיילים, מי שנלחם אז, נלחם. ואיפה אנחנו, איפה הפלוגה שלנו? אז אני טלפון למפי שלי, כל שמעתי לו, חיים, שם בדוי, לא לסגיר את השם שלו, מה קורה? מתי אנחנו עולים ללבנון? והייתי לחוץ, הייתי על קוצים, צריכים להילחם. אמר לי אותו חרדי בברוקלין, נפלתם על השכל? אתם לא נורמליים? פיקוח נפש! אסור! מי יתיר לכם ללחם בגויים? מי יתיר לכם למסור את הנפש בשביל עם ישראל? מה? אתם לא נורמליים! השאלה הזו לא מתחילה בכלל. אין לו את הדבר הכי טבעי. יהודי בארץ ישראל יודע מה זה כלל ישראל, יודע מה זה מדינת ישראל. והדבר הכי אלמנטרי, למסור את הנפש בשביל עם ישראל, זה דבר טבעי, זה דבר בריא. לא צריכים להסביר את זה ליהודי בריא ונורמלי בארץ. ברור, יש מלחמה. מה השאלה בכלל? אצל הנמלים זה טבוע. אצלנו זה גם טבוע, צריכים לחשוף את זה. מה השאלה? אמר לי בחור צ'יק, תלמיד חכם חרדי, לפני כמה שבועות. נחזור לשאלה הזו שלו אחרי זה, אבל אני רק אזכיר את זה עכשיו. הוא אמר לי, הקבעים האלה שרצו אל הלהבות בקרמל, לכאורה הם עשו, חס ושלום, שטויות, כן. לכאורה הם עשו איסור. חסידים שוטים, מה פתאום? מה אתה הולך ללמוד בשביל מישהו אחר, מה פתאום? שאלה מעוותת. השאלה הזו לא מתחילה בכלל. אומרת, נראה גם למה. אבל הנושא היום זה העניין של המסירות נפש בשביל עם ישראל. של להקדיש את החיים בשביל עם, בשביל כלל ישראל. ויש לזה מלא מקורות, תראו מקור 4. וידבר אלוהים אל משה, ואומר אליו, אני השם. דיבור זה דבר קשה. אלוהים זה מידת הדין. ויומר אליו אני השם, אמירה זה דבר רך. הוויה זה שם של רחמים. אומר המדרש, כבר הודיע הקדוש ברוך הוא למשה. כבר הקדוש ברוך הוא אמר לו לפני כן, שלא יניח אותם פרעו ללך, הוא אמר לו, תיזהר, פרעו לא ייתן לכם ללכת. שנאמר, ואני ידעתי כי לא ייתן אתכם מלך מצרים להלוך, ואני אחזק את ליבו, ולא ישלח את העם. השם הודיע לו, תדע, פרעו לא יסכים. אבל משה לא שמר את הדבר, אלא בא להתחכם על גזירתו של הקדוש ברוך הוא, ותחיל אומר, השם, אצלנו בפרשה, למה הראה אותה לעם הזה? התחיל לדון בפניו, דו שיח, למה אתה עושה את זה? ועל זה נאמר שאותה חוכמה ודעת של משה, של הוללות וסכנות היו. זה שטות, כתגחול. כי מה האדם שיבוא אחרי המלך? מה אתה מתווכח עם הקדוש ברוך הוא? וכי נהיה לו להרהר אחרי מיתו של הקדוש ברוך הוא? את אשר כבר עשו, מה שכבר גילה לו שהוא עתיד לחזק את ליבו, בעבור לעשות לו דין, תחת אשר רבידם, עבודה קשה. מה אתה מתווכח? השם אמר לך, פרעו לא ייתן להם ללכת. מה אתה מתווכח איתו? ועל דבר זה ביקשה מידת הדין לפגוע במשה. עד ההוד הכתיב, וידבר אלוהים אל משה. דיבור זה קשה. אלוהים זה שם של דין. אז מה קרה אחרי זה? מה זה ויומר אליו, אני השם? למה הוא התרקח כביכול הקדוש ברוך הוא? לפי שנסתכל לקדוש ברוך הוא, שבשביל צער ישראל דיבר משה. לכן חזר ונהג במידת הרחמים, הדו דכתיב, ואומר אליו אני השם. משה ידע, נכון, ריבונו שלו, מה שאתה עושה זה לטובת עם ישראל. אבל זה כואב! עם ישראל סובל, אז זה כואב! יהודי עובר לו עלינו ניתוח, זה לטובתו! אבל כשכואב, צועקים, איי! משה רבנו ידע שמה שהשם עושה זה לטובת עם ישראל, מה שאלה בכלל. אבל זה כואב. ולכן משה צעק. מקור 5. ואומר משה, אסור ענה במעמד הסנה, והראה את המראה הגדול הזה. מדוע לא עבר הסנה? וירא השם כי שר לראות, ויקרא אליו אלוהים מתוך הסנה, ואומר משה, משה, ואומר הנני. אומר המדרש, מה זה שר לראות? אמר הקדוש ברוך הוא, שר וזעף הוא. משה רבנו כועס לראות בצערם של ישראל במצרים. לכן ראוי הוא להיות רואה עליהם. מי ראוי להיות רואה של עם ישראל? מי שכואב לו מה שקורה לעם ישראל. משה רבנו מסר את נפשו ואת גופו למען הכלל. נראה את זה אחרי זה בספר שמות. אחרי חטא העגל, אומר משה, ואתה אם תישא חטאתם, אם תישא את החטא של עם ישראל נהדר, אבל אם אין, אם אתה לא סולח לעם ישראל, מכני נא מספרך אשר כתבת. אומר משה, תמחוק אותי, מהעולם הבא שלו, לא עושה עולם הבא אפילו. מוסר את גופו ואת נפשו, לוותר על הכל בשביל עם ישראל. אומר הזוהר, אמר רבי חייא סבא, לא אשכחנה רעיה, לא מצאנו רואה שמסר את עצמו על העצון, על עניה כמשה. כן? לא ראינו כזה רואה שמסר עצמו בשביל עם ישראל, כמו משה רבנו. לא צריכים לשאוף לדבר הזה. למסור את הנפש עבור עם ישראל, וגם השוטרים, אחרי זה מוזכרים. מי היו השוטרים? השוטרים היו שוטרים, הזקנים. בשביל הזקנים, יש שוטרים שמסרו נפשם בשביל עם ישראל. זה מקור 7, תראו אחרי זה. אז זה המון מקורות בפרשה שלנו. כמה אדם אמיתי, אדם גדול שעובד את השם, צריך למסור את נפשו בשביל עם ישראל. אז מה זו השאלה שפתחנו בה? איך אותו יהודי שאל אותי לכאורה, עזוב! דאג לעצמך! דאג לגן עדן שלך! מאיפה זה מתחיל? מה המקור של השאלה הזאת? יש מאמר נפלא וחשוב מאוד, שכבר הוזכר מיליון פעם פה, מאמר למהלך האידאות בישראל, בסתוך ספר אורות. מאמר חשוב מאוד מאוד מאוד. ושם הרב מסביר מה זה דתיות. מה זה דתי? מקור 8, נאמר את זה כרגע, נאמר את זה בעל פה. כי המילים הן קשות, כדאי לקרוא את זה בתוך או לאט לאט. עד זמן החורבן, באת ליהודי, אמרת לו, תקיים מצוות, תשמור תורה. שאל אותך למה? מה כתוב בתורה? אם תעשו מצוות, מה יקרה לכם? כתוב בתורה גן עדן? כתוב בתורה גיהנום? זה לא כתוב בתורה. כתוב בתורה, אם בחוקותיי תלכו, והייתי לכם לאלוהים, ואתם תהיו לי לעם, והתהלכתי בתוככם, יהיה טוב לעם ישראל. למה לקיים מצוות? מה זה למה? כי זה יהיה טוב לעם. לא רק לך. ברור שאם טוב לעם, אז גם טוב לך. מה השאלה? אבל קודם כל, יהיה טוב לכלל ישראל. יהיה טוב למדינה. יהיה טוב לעם שלנו. במצב הבריא והנורמלי והטבעי של עם ישראל, בתורה, כתוב, תשמור מצוות כי יהיה טוב לעם ישראל. זה האידאה האלוהית. זה המצב האידיאלי, הנשגב, המרומם. תשמור מצוות כי טוב לעם. אבל, אחרי החורבן, עם ישראל כבר אין מדינה, אין כלל, אין כלל ישראל. יש מלא מלא יהודים מפוזרים בעיירה הזו, בעיירה הזו, בעיר הזו. מלא מלא יהודים יחידים פזורים בכל העולם. אם אתה אומר עכשיו ליהודי בגולה, תקיים מצוות, למה? כי יהיה טוב לעם ישראל. הוא לא קונה את זה. אז בחורבן התחילו לדבר על תקיים מצוות, כי יהיה לך סחר בגן עדן. עכשיו תבינו, תמיד היה אמונה בגן עדן, גיהנום, שכר, תמיד זה היה קיים. אבל לא ראו שום צורך לדבר על זה. יש משל בספר מוסר אביך. אדם שמציל אונייה מטביעה. רכבת בוערת באש, יהודי יורה בחלון, וכולם ברוכים וניצלים בזכותו. אומרים לו, תשמע, בזכות המעשה שעשית, קח פה 100,000 דולר. זה מאוד ישמח אותו, 100,000 דולר. אבל להגיד לו, תעשית את זה בשביל ה-100,000 דולר? מה פתאום? הוא עשה את זה כי הוא הציל פה 150 איש, לא יודע כמה. הוא הציל פה המון אנשים. ה-100,000 דולר זה פינץ, זה כסף קטן, זה כלום. ליד להציל בן אדם אחד, להציל 150 אנשים, זה... גם פה, ברור שיש גן עדן, ויש גם גיהנום, ויש... ברור! אבל אתה אומרת, עזוב, זה הכסף הקטן. תקיים מצוות, כי יהיה טוב לעם ישראל. כי התהלכתי בתוככם. לכן תקיים מצוות. זה מה שהיה בזמן התורה. כשהיה בית מקדש, הכלל היה מאוד חזק. החיבור לכלל היה חזק. אבל בזמן החורבן, כשאין כלל, אין מדינה, אין חיבור לכלל, יש פרטים. האדם נהיה פרטי. האדם התחיל לדאוג לעצמו. זה מצב של חורבן, של גלות. אז... התחילו לדבר על תקיים מצוות, כי יהיה לך טוב, יהיה לך גן עדן, תיזהר מעבירות, יהיה לך גיהנום, אבל זה מצב לא טוב. זה חורבן. זה נקרא אידאה דתית. אדם דתי, מסביר הרב, זה אדם שדואג לעולם הרוחני הפרטי שלו. זה נקרא אדם דתי. לא אכפת לו מהכלל, מהמדינה, לא מעניין אותו. מעצמו. תראו במקור 8, נקרא את זה במהירות. בזמן החורבן הוכרח להישבר אותו המצב הנשגב של האומה. אין כלל, אין לאומיות, פרטים. אז מצאה ההשפעה האלוהית, האישית, הפרטית, מקלט לה באומה ובארץ. אז התחיל העניין של פרטיות. אכפת לי מעצמי. כל אותה הפרטיות, המעשית, של שמירת תורה ומצוות ודקדוקי מהפרטיים, לדקדק בדקדוקי דקדוקי דקדוקי דקדוקים, והפרטיות העיונית של דעות ואמונות פרטיות, על מה? על דבר צרור חיי הנצח, גן עדן, האישים הפרטיים, וקבלת פרס של יחידים, שזה תמיד היה קיים, אשר מקודם נתגלתה ונתקיימה בחיים, זה היה קיים בתוך הופעת הידיעה האלוהית, ברור! אני עושה מצוות כי יהיה טוב לעם ישראל, וגם פשוט שאחרי המוות יהיה לי שכר. אבל זה היה בלוע, זה כלום. הוא אומר בהם בעוד שתי שירות, כנר לפני אבוקה הוא כשרגה בתיארה. כשאתה מדליק נר בצהריים, שרגה בתיארה, כשהשמש זורחת, הנר הזה לא מורגש. אז ברור שיש נר דולק, ברור שיש גן עדן וגיהנום, אבל זה כלום לעומת השכר של אומה שחי לו דבר השם. אבל עכשיו היא החלה עתה בסילוקו של האור הכללי הגדול מבית שני, שהתחיל החורבן ואין כלל, עכשיו האור הקטן הזה התחיל להיקבע ולהיקבע ולהתבלט באופייה הפרטי המיוחד, אז באה במקום האידאה האלוהית, באה תולדתה האידאה הדתית, המוסר האישי הפרטי, הדאגה לחיי נצח אישיים פרטיים וכולי, זה נקרא אידאה דתית. שאכפת לי מעצמי, אבל זה מצב נורא והיום, זה חורבן, זה גלות. שזה לא מחובר לכלל, זה מצב נורא והיום. זה מצב לא בריא, זה מצב לא נורמלי. איך כותב הרמב״ם בהלכות תשובה? כותב הלכות תשובה, פרק ג' הלכה י' א'. כותב הרמב״ם, שאם יש בן אדם הכי הכי צדיק בעולם, שלא עבר שום עבירה, הפורש מדרכי ציבור, לא מחובר לעם ישראל, אכפת לו מהפרטיות שלו, למרות שלא עבר עבירות, לא עבר שום עבירה בחיים שלו, אין כזה דבר. אבל אומר אדם שלא עבר שום עבירה, או כשלא מחובר לעם ישראל, נבדל מעדת ישראל, אינו עושה מצוות בכללם, כן מצוות, אבל לא קשור לעם ישראל. לא נכנס בצערתם, לא מתענה בתעניתם, כשהם עצובים לא מעניין אותו, שמחים, לא מעניין אותו, יום עצמאות, לא מעניין. משהו עצוב, לא מעניין. אין לו חלק לעולם הבא. זה לא שווה כלום. זה כמו קוף שמניח תפילין. אדם שלא מחובר לכלל, זה לא שווה שום דבר. זה הרב. זה הרב קוק שמסביר לנו שהדבר הזה, הפרטיות, זה חורבן, זה גלות, זה לא דבר נורמלי. מה האידיאל? לאן כן שואפים? אז זה מקור תשע. במסילת ישרים פרק י"ט. שבאמת, זה C, שצריכים לשאוף לשם. אני לא אומר שאנחנו שם, אבל צריכים לשאוף לשם. כותב הרמח"ל במסילת ישרים, מקור תשע, כך. אומנם ודאי, שמי שמתכוון בעבודתו לטהר נפשו לפני בוראו, למען תזכה, לשבת את פניו, בכלל הישרים והחסידים, לחזות בנועם השם, ולבקר בהיכלו, ולקבל הגמול אשר בעולם הבא. מי שרוצה לקיים תורה מצוות בשביל עצמו, שיהיה לו שכר בגן עדן. לא נוכל לומר שתהיה כוונה זו רעה. זה לא רע. אבל גם לא נוכל לומר גם כן שתהיה יותר טובה. זה גם לא האידיאל הכי גדול שדואג לעצמו, זה לא האידיאל הכי גדול. כי עד שאדם מתכוון לתורת עצמו, סוף סוף עבודתו לצורך עצמו. אבל הכוונה האמיתית שאליה צריכים לשאוף, המצויה בחסידים אשר תרחו והשתדלו להשיגה, הוא שיהיה האדם עובד רק למען אשר כבודו של האדון ברוך הוא יגדל וירבה, שיהיה כבוד השם בארץ. וזה אחרי שהתגבר באהבה אליו יתברך. אני קורא את זה בדילוגים. ויצטער ויתענח על מה שממעטים שאר בני האדם בכבודו של הקדוש ברוך הוא. אני מדלג לפסקה השלישית. ואומנם עוד עיקר שימש בכוונת החסידות הוא טובת הדור, שהנה ראוי לכל חסיד שהתקרב ממעשיו לטובת דורו כולו, לזכות אותם ולהגן עליהם. אכפת לו מהדור, זה אדם חסיד. ותראה שזה רצונו של מקום, שיהיו חסידי ישראל מזכים ומחפרים על כל שאר המדרגות שבהם, כמו שאומרים בלולב, יבואו אלה ויחפרו על אלה, שאין הקדוש ברוך הוא חפץ באובדן הרשעים, אלא מצווה מוטלת על החסידים להשתדל לזכותם ולחפר עליהם. זה אדם חסיד, שאכפת לו מעם ישראל. לא רק מעצמו, לא רק מהאנש, מאנשי שלומנו, לא רק מהשטיבל שלו, אכפת לו מעם ישראל, מכל העם. למדרגה הזאת צריכים לשאוף. סיפרתי לפני כמה זמן על עיתון חרדי שבזמן אלול היה שם די בהתחלה מדור שנקרא פנקסו של אלול. חיבר את זה הרב איקס, לא נגיד את שמו. ואותו רב, לכאורה, פנקסו של אלול, צריכים להתכונן, הם נוראים. הם נוראים, ראש השנה, יום כיפור, צריכים להתכונן, פנקסו של אלול. מה דיבר אותו רב? על התירה, שצריכים ללמוד תורה, ברור. אבל איזה תירה? הרב כותב בספר אורות התורה, פרק ב', פסקה ה', אם אני לא טועה. כשלומדים תורה לשמה, עושים חסד עם כנסת ישראל. אתה לומד תורה? זה בשביל עם ישראל! אותו רב סיפר שבזמן מלחמת לבנון הראשונה, הוא עמד בתור למשגיח בישיבת מיר. והוא וכל החבר'ה שהתקיינו להם מבחן. מבחן קבלה לישיבת מיר. אז הוא אומר, רעדנו, פחדנו. דברנו את הסוגיה הזאת עוד פעם ועוד פעם. להיבחן, להתקבל לישיבה עם התורה. אז הוא כותב שבאותו הזמן שהוא עמד בתור למבחן אצל הרב, בישיבת מיר, אז חיילי צהל נלחמו על המבצר הבופור בלבנון. עכשיו אני מצטט. הוא כותב ככה. למד אב, תו שין סמך וב, עיתון משפחה, עמוד 20. התכנסנו קבוצת בחורים נרגשת, סביב דלתו של רבי נחום טרוקר, ימי פרוץ מלחמת לבנון הראשונה. מישהו סיפר בהתרגשות שמבצע בפור כבר נכבש על ידי בגין ושר צבאו. לא צהל, לא צבא הגנה לישראל, בגין ושר צבאו. השם ירחם. איזה זלזול. וסביב דלתו של רבי נחום ממיר, זה עורר אותה רמת עניין, הבופור, והקרב על הבופור, זה עניין, אותה רמת עניין כמו הגלימה החדשה שלבש הדלאי למה מטיבט. במילים אחרות, זה לא מעניין אותנו במילימטר. השם ירחם, זה... וזה פנקסו של אלול. ככה אתה מתכונן לאלול. זה בכלל לא מעניין אותך מה קורה לצהל. השם ירחם, זה דבר נורא והיום. הרב צבי יהודה. זכר צדיק וקדוש לברכה, כמה הוא אמר לנו, לא זכית לשמוע, כמה הוא בשיחות שלו, שוב ושוב, שיהיה לנו אכפת לעם ישראל, תראו במקור 10, נתמלא בכל עצמותנו, בתודעת תפקידנו ואחריותנו, למילוי שליחותנו הגדולה לכלל ישראל. זה, התורה שאנחנו לומדים היא בשביל עם ישראל, היא חלק מהמדינה הזאת. זו הדרכה שונה לחלוטין, זו הדרכה אחרת לגמרי. אני חוזר חזרה לאותו יהודי, בחוץ ששאל אותי, שלכאורה הקבאים עברו על, על טיפשות, חס ושלום. מה פתאום? כתוב שאצל חיילי בר כוכבה, מי התקבל לצבא של בר כוכבה? יודעים? עשו להם מבחן. את האגודל חתכו להם. ככה אומרת הגמרא. חתכו את האגודל, מי שעמד בדבר הזה, התקבל. ואחרי זה הייתה ביקורת על בר כוכבה, שהוא מטיל מום מבחורי ישראל וכו'. פעם שמעתי רב אחד שאומר שבשעת מלחמה אל תעשה אותו מדי ככה, עם האצבע. תחשוב, לפי הגמרא הזו, לפי... אין, עכשיו מלחמה, תילחם. איך אני מגיע לדבר הזה? יש פולמוס מרתק בין הרב קוק לרב שלמה זלמן פינס בנושא של מסירות נפש עבור הכלל. והרב פינס, זה מופיע במשפט כהן של הרב קוק, האיגרות של הרב, מביא לו כל מיני מקורות מהגמרא. האם יכול יחיד למסור את נפשו בשביל הכלל, כן או לא? אולי כן, אולי לא. אז הרב אומר לו שלפי הגמרות, מה פתאום? לפי הגמרא פרופר, לפי ההלכה, אתה הולך עם האצבע, אסור ליחיד למסור נפשו בשביל הכלל. כי למה? מי אמר שהאדם שלך הוא פחות מאשר אדם שלו? לפי ההלכה פרופר. אבל אז, כותב הרב קוק, דבר נפלא. זה מופיע בין השאר בספרו החדש של דוקטור חגי בן ארצי. החדש התקדש, יש שם ברורים הלכתיים של הרב קוק, יש שם פרק נפלא שעוסק בסוגיה הזאת. הרב קוק אומר לו, תשמע, אבל יש פה גורם שלא לא מופיע בגמרא, לא מופיע בספרים. הוא מדבר על הוראת שעה. הוראת שעה, מה שנקרא נביא, כמו אליהו, בהר כרמל. בהוראת שעה, הרי אסור להקריב קורבנות מחוץ לבית המקדש, מחוץ למשכן, איך שם מקריב קורבנות וכולי, הוראת שעה. זאת אומרת, נביא יכול בנבואה שלו להבין שכרגע יש עניין באופן זמני לעשות דבר שהוא נגד התורה. יחיד במלחמה, במצב של לחץ, כמו שקרה ברכבת, כמו שקרה בשריפה, יכול בתור הוראת שעה להבין מעצמו, הוא לא נביא. כן, אבל הוא מרגיש, הוא מרגיש שמה שנכון עכשיו זה למסור את הנפש עבור הכלל, ולכן הוא צודק. והרב מדגיש, לא צריכים ללכת לשאול רבנים ובית דין, אין זמן, עזוב, אתה מרגיש שזה נכון, למסור נפש עבור הכלל, אין עכשיו גמרות, אין אצבע, קדימה. כן.
יש שלוש מים למסירות נפש, לא?
מה, עבודה זרה, גלויות?
כן.
זה סוגיה נפלאה ורחבה. כי אם למשל, ראינו מקודם, אם מחייבים אותך, ארצי להזכיר את זה הרבה, מחייבים אותך להחליף את הסרוך, את צבע הסרוך. כי גויים הולכים עם צבע מסוים, ואתה תהיה כמו הגויים למשל, מותר לך למסור את נפשך עבור ארקתא דמסנא, עבור סרוך נעל. זאת אומרת, מה שאמרת מקודם זה בגדול. אבל יש מצבים שמותר למסור את הנפש בשביל, ראינו בשביל אנדרטי של מלך, שזה לא עבודה זרה אפילו. מותר. אז גם פה, אתה מרגיש שזה נכון? למסור את הנפש בשביל כלל ישראל? אז זה נכון. ולכן שיבחו את יעל, שמסרה את נפשה ואותו גוי בא עליה. איך היא עשתה כזה דבר? כי היא הרגישה בתורת שעה, שהיא עם ישראל, זה נכון לעשות את זה. זאת אומרת, יש את העניין שלא כתוב בספרים. תחפש, תחפש בספרים, זה לא כתוב. איפה זה כתוב? פה. יהודי בריא בארץ ישראל מרגיש, אם הוא בריא, אם הוא נורמלי, מרגיש שצריכים למסור את הנפש של עם ישראל. אני לומד תורה, כי זה מה שעם ישראל צריך. וכשיש מלחמה, אני רץ אל החזית, כי זה מה שעם ישראל צריך. איפה זה כתוב? גם כתוב בספרים, אבל זה כתוב קודם כל פה. ומי שלא מרגיש את זה, אז זה לא טוב, זה לא בריא. זה לא בעיה. אני אסיים בקטע שראיתי היום, בשלה הקדוש. אותו עניין. כל זה אותו עניין, שצריכים למסור את הנפש, להרגיש את הצער של כלל ישראל, להרגיש את זה. השלה כותב, הוא לא מופיע לפניכם, כתוב אצלנו בפרשה, אלה ראשי בית אבותם, בני ראובן ובני שמעון, ואלה שמות בני לוי. למה כתוב, אלה שמות בני לוי? אומר השלה, כי כל השבטים, לא כתוב אצלהם, אלה שמות בני ראובן, אלה שמות, לא, אלה שמות בני לוי. כי השבטים עצמם היו בעבודת פרך, עבדו קשה. בני לוי, כידוע, לא עבדו עבודת פרך, אבל הם הרגישו את הצער של עם ישראל. הוא אומר, כי שבט לוי לא היו בגלות, אבל לוי ידע שהוא לא בגלות, שהוא לא עובד עבודת, הוא פטור מעבודת פרך, ורצה להשתתף בצערת הציבור, הוא רוצה להרגיש צערת הציבור. מה עשה? קרא שמות לבניו, על שם הגלות. גרשון, כי גרים בארץ לא להם. כהת, כי שיניהם כאות. מררי, והם הראו את חייהם. זאת אומרת, אלה שמות בני לוי, אומרת התורה. דע לך, לוי קרא את שמות בניו על שם צערת הציבור. הוא רצה להרגיש את צערת הציבור. ומכאן ילמד האדם להשתתף בצער הציבור. למרות שאין הצער המגעת לו. אפילו שאתה לא, אתה לא מרגיש את זה. אז לא נוגע אליך. אבל יש עניין להרגיש את צער הציבור. זהו, זה ההדרכה אליה אנחנו שואפים. זה פרק י' של מסילת ישרים. לשם שואפים, להרגיש את צער הציבור, להתפלל על הדור, שיהיה אכפת מעם ישראל. והאמת שהתפילה כולה מחנכת אותנו לדבר הזה. כל התפילה בלשון רבים. סלח לנו, רפאנו, הכל בלשון רבים, שנרגיש, שנבין, שצריכים להרגיש את צער הציבור. אני לא אדם פרטי, אני לא עושה מצוות רק בשביל העולם הבא שלי, בשביל עם ישראל. זהו, דברים גדולים. ומבחינה מסוימת הם קצת אולי גדולים עלינו, אבל צריכים לשאוף אליהם. לשם שואפים. שאלות, דחיות, חוסר הסכמה מוחלט עד כדי... טוב, תודה רבה. שבוע טוב.